ברשות מורי ורבותיי, קהל קדוש, ברשות הרבנים שיחיו ויאריכו ימים, ברשות ראש הישיבה ממצפה רמון אוגוסטינר והציבור שהוא מלמד בדימונה שבאו היום ממרחקים כדי לעשות סיום מסכת איתנו, לזכות אותנו. השם יזכה אתכם, כבר היו פעם אחת, והם הופכים את זה למסורת טובה, לזכות את הרבים בירושלים. הנה מה טוב ומה נעים שבית אחים גם יחד. וזה חסד ודאי, כאן הגענו, חסד ודאי, שאינו משורת הדין. זה שהשם מחפר כשעושים תשובה, זה לא מן הדין. אין כזה דין. על פי דין, התשובה תחפר. התשובה מועילה מכאן ואילך, אבל תחפר על מה שהיה, על מה שחטא, זה לא מן הדין. אלא זה... אולי מותק תיתן לו, מחילה. זה לא מן הדין, אלא זה חסד אמיתי, שהקדוש ברוך הוא עושה עם בריאותיו. אך על כל פנים, הנה הוא חסד שאינו מכחיש הדין לגמרי. כבוד הרב, כבוד הרב, בכבוד, ברוך הבא, יש מקום. יש מקום שלא פנוי, בכבוד הרבנו. בכבוד, ברוך הבא ושם השם. זה חסד אמיתי, אבל תשימו לב איך שהרב אומר, למרות שזה חסד התשובה, אבל הוא לא מכחיש את הדין לגמרי. כי השם יתברך ברא עולמו על פי האמת. השם אמת, בתורתו אמת, חותמו אמת. אמת זה דין. אמת זה תפארת. זה מידה אמצעית שהיא כלולה מדין רחבל ישבה דין. קדוש ברוך הוא בצדק, הצור תמים פעולו. ככל דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אז גם כשהוא עושה חסד, הוא לא עוזב את הדין. על כן אומר הרב, השם עשה חסד שאין לו דוגמה בעולם. זה התשובה. אבל הוא לא מכחיש את הדין לגמרי. למה הוא לא מכחיש את הדין? שערי יש צד להתעלות בו, שתחת הרצון שנתרצה בחטא, והנאה שנהנה ממנו בעתה הנחמה והצער. מעניין. אומר, יש כאן צד שהוא נוגע לדין, קרוב לדין יותר נכון. מהו הצד הקרוב לדין? האדם הזה לא רצון רע, רצון לעבור עבירה. ועכשיו יש לו רצון לשוב בתשובה. האדם הזה הייתה לו הנאה מן העבירה, ועכשיו יש לו צער עמוק, מצטער, מתחרט ובוכה על העבירה שעשה. הרצון הטוב שיש לו עכשיו מחפה הרצון הרע שהיה לו. החרטה והבכי והצער שהוא עושה עכשיו מחפה על הנאה שנהנה מן העבירה. פלגי מים ירדו עיניי, הלא שמרו תורתך. זה נקרא מידה כנגד מידה. אז יש פה, התשובה יש בה מן הדין. היא לא סותרת את הדין לגמרי. וכן עריכות הזמן איננו ויתרון על החטא, אלא סבלנות קצת, יפתוח לו פתח תיקון. פה עכשיו כאילו שואל ומשיב. הרב מדבר עמוק עמוק. אמרת שהתשובה היא לא סותרת את הדין לגמרי. למה לא סותרת את הדין? מפני שיש במקום הרצון שהיה לו לרע ולהשחית, עכשיו יש לו רצון להיטיב ולהרבות את הטבה וטובה. ובמקום ההנאה שהייתה לו מן החטא, עכשיו נהפך עליו לצער ומצטער. איך עשיתי דבר כזה? איך העזתי לעשות דבר כזה נגד השם ונגד משיחו? אבל לפני התשובה יש עריכות הפעים. כתוב שהקשבחו ערך הפעים, והסברנו למה מעריך פה, כי יש תשובה. אולי ישו בתשובה. אז העריכות הפעמים הזאת ניתנת חינם. מן הדין שהנאחות יענש מיד. זה הדין. ופה מעריכים לו, למה מעריכים לו? הרי אמרת שעל פי דין, אין מקום להעריך הזו המעריכים. אומר, גם בזה הוא לא סותר לגמרי את הדין, למה? כי העריכות הזמן איננו ויתרון על החטא, זה לא שהוא מוחה לו החטא, אז כולו ותרן. כל האומר שהקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו חייו. אלא מעריך פה, עריך פה וגבי דילה, אלא סבלנות קצת לפתוח לו פתח לתיקון. סבלנות לתת לו אפשרות לתקן. אז זה לא לגמרי סותר את הדין. וכן שאר כל דרכי חסד כעניין ברם מזכה אבא. למשל, אמרו בגמרא בסנהדרין, הבן מזכה את האב. אפילו אם האב היה חוטא, אם יש לו בן צדיק, הוא מזכה אותו לעתיד לבוא. ברא מזכה בה. לכאורה זה נגד הדין. אם הוא חטא, מה יעזור שהבן שלו טוב? הבן שלו זה יחידה בפני עצמה. נכון שהוא בנו, אבל הוא כבר גברה בגוברין. וזה היה עשה חטאים. מה יועיל? איפה מידת הדין? או, יש עוד דבר, מקצת נפש ככל נפש. המוזכרים בדברי חכמים. מה זה מקצת נפש? פעמים השם עושה עונש קצת, ונותן לו איזה מכה, יוצא מנו דם, אומר, טוב, יחופר לו, היה מגיע לו מיטה, יתחפר, איך מקצת נפש ככל נפש? אם מגיע לו מיטה, מגיע לו. אומר, הדברים האלה, דרכי חסד הם, לקבל את המועט כמרובה, זה באמת חסד, לקבל את המועט כמרובה, אך לא מתנגדים ומחישים ממש מידת הדין. יש פה חסד, ברור, אבל זה לא לגמרי סותר את הדין. כי כבר יש בהם טעם הגון להחשיב אותם. יש משהו, גם ברם מזכה אבא, הרב לא פירש, השאיר לנו לפרש, שברם מזכה אבא, נכון שזה משהו אחר, אבל ידוע שהאב נותן את הגנים, את הנפש לבן, התכונות, אם רואים שהבן צדיק, זה בא מאיזה כוונות טובות, מחשבות טובות, מידות טובות שהיו לאב. זה לא בא מאוויר שאדם נהיה טוב. יש משהו בזה. רק לא היה נגלה הדבר. על כן אמרו, ברע אם הוא יצא טוב, מזכה בה. כי יש בזה, האריזה לומר שהאב והאם הם השורשים של הבנים. מהם נובעים הבנים. וכשמת האב והאם, הבנים נשארים תלושים, כמו עץ שחתכת ממנו את השורשים. הוא נשאר מרחף, אין לו עמידה יציבה. שזה אמר דוד המלך, כי אבי ואמי עזבוני בשם, הוא מתפלל לשם, שיאסוף אותו ויחזק אותו. זאת אומרת, משעה שאבי ואמו הלכו, הוא זקוק לרחמי השם יתברך, כי השורשים שלו נרקחו ממנו. אז היות והם שורשים, אז אם יש טוב בבן, זה בא מהשורש הטוב של אבא. על כן ברא מזכה אבא, זה לא חסד שסותר את הדין. זה חסד גדול, אבל אינו סותר את הדין. אך שיוותרו עבירות בלא כלום, לגמרי לוותר, זה לא ש... הכן אמרו, כל האומר כשכו ותרן, יוותרו חייו, כי לא שייך שהעבירות יוותרו לגמרי, זה לא שייך. כי סוף סוף יש מידת הדין. או שלא יושגח עליהם, זה אם היה עושה השם כך, זה היה נגד הדין לגמרי, השם לא עושה נגד הדין. כי כבר לא היה משפט ודין אמיתי בדברים. על כן זה אי אפשר למצוא כלל. לוותר חינם השם לא מוותר. זה בלתי אפשרי. צריך שיהיה דין. ואם אחד מן הדרכים שזכרנו לא ימצא לחוטא להימלט, ודאי שמידת הדין לא תשוב רקם. השם ישמור ויציל. אם נותנים, הקשחו פתח כל מיני פתחים. מעריכה פה, מבטר בחלק על חלק, עושה הכוונה דברים כדי להשאיר אותו בחיים, כדי שיתעורר וינצל, ינצל את ההזדמנויות שהשם מזמן. אבל אם שום הזדמנות לא ניצל ונשאר בחטאו מידת הדין, שם ישמור ורחם, לא מבטר. האור החיים הקדוש בבראשית, בתחילת התורה, הוא כותב דבר נפלא מאוד. הוא מדייק בפסוקים. כתוב בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. רבותינו אמרו, חשב קודשה ברכו לברוא את העולם בדין. בראשית, בהתחלה, חשב ברא אלוקים, אלוקים את השמיים ואת הארץ. ראה שאין העולם יכול לעמוד בדין, שיתף רחמים בדין, שנאמר, ביום, יש כמה פסוקים אחר כך כתוב, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. אז השם עשה השם אלוקים, השם זה הוויה, זה רחמים, אלוקים זה דין, השיתוף הוא התמתקות הדין, ועשה אותם כדי להעמיד. ככה ידוע מאמר חזר, אבל האור החיים, הוא יודע ללמוד את העומקים של הדברים. אומר מעניין, שכאן כתוב בראשית ברא אלוקים, פה לא כתוב השם אלוקים, כתוב את השמיים ואת הארץ, יקדים שמיים. כשכתוב ביום עשות השם אלוקים, שזה שיתוף רק כתוב ארץ ושמיים. למה? אנחנו היינו אומרים אין דבר, פעם יקדים. אור החיים לא אומר אין דבר. אור החיים אומר אם פה יקדים את השמיים יש סיבה. אם כאן יקדים את הארץ יש סיבה. מה הסיבה? תשמעו משהו אור החיים. אומר אור החיים עליו השלום, כשהשם רצה לברוא את העולם בדין ושיתף אחר כך רחמים, וכי מחשבתו של הקדוש ברוך הוא, חלילה וחס התבטלה, לא יעלה בדעת. לא מחשבותיי, מחשבותיכם, אומר הנביא. זה לא מחשבה שלנו. השם יודע מחשבות אדם כי הם מהבל. זה מחשבות שלנו, מה הם? מה אנו, מה חיינו? מחשבתו של הקדוש ברוך הוא לא מתבטלת. אז מה עשה? המחשבה לברוא את העולם בדין חיה וקיימת. השאיר אותה בשמיים. בראשית ברא אלוקים את השמיים. אלוקים קשור לשמיים. שם נשארה מידת הדין, שם דנים במידת הדין. לא בני אדם, דנים את שוכני שמיים. המלאכים וכדומה נידונים בדין. אבל ביום עשות השם אלוקים, שזה שיתוף הרחמים, ארץ, פה הארץ ישבע השם אלוקים. הוא מביא ראיות נפלאות. יש כמה מקומות בגמרא, בחגיגה י"ט, ויש גם ביומא, ויש גם במציאה, יש כמה מקומות שיענישו, כתוב בחגיגה, ארבעה נכנסו לפרדס, בעקיבא וחבריו, ובאו, עמדו שם, הם השיגו מה שהשיגו, והם רואים המלאך ממתץ על הפנים של מעלה, יושב וכותב, וכושב וכותב, הם לא ידעו מה הוא כותב. אלישע בן אבויה טעה בדבר, כי כתוב מלאכים עומדים עם מעלו. המלאכים והסרפים הם לא יושבים, הם עומדים. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו כביכול יושב, והמלאכים עומדים. גם כתוב, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. העומדים אלו המלאכים. הם עומדים כי אין להם עלייה ואין להם ירידה. הם עומדים במקומם. האדם או שהוא עולה או שהוא יורד. המלאכים עומדים. אבל גם עומדים, עומדים לכבודו של השם, הם תמיד עומדים. ואת זה ידע אלישע. פתאום הוא רואה מלאך אחד יושב. אמר חס ושלום, אולי הוא רשות בפני עצמו, אולי הוא טעה ויצא לתרבות רע. כיוון שקרה כך, לקחו את ממתת והלקו 60 פולסין דנורה. אומר רש"י, מה זה פולסין? מקלות. מקלות של אש. כמובן, לא כפשוטו, נתנו לו עונש חמור. אותו דבר היה עם אליהו הנביא גם הוא, בעניין של בחייה ובניו. אותו דבר, עוד כמה מכן. 60 פולסין, 60 פולסין דנורה. שבה זה פירושים. שואלת הגמרא, ובאמת למה ישב מ"ט? למה ישב? איך יכול להיות דבר כזה? טוב, הוא טעה. אומרת הגמרא, הוא לא סתם ישב. הוא היה כותב זכויותיהם של ישראל. ומפני כבודם של ישראל ואהבתם, השם אמר לו, בוא, כשאתה כותב זכויות ישראל, תשב, יש לך רשות. כדי לייקר את ישראל, כי יושבים שם כל השרים, שר של... של מצרים, שר של אמריקה, שר של, של רוסיה, שר של פלסטינים, של גיהנם, של כל הצרות האלה, כולם מתאספים. והם רוצים גם הם, כמו באום, להבדיל. חס וחלילה אומר להם, מה אתם חושבים? עם ישראל כמו כל העמים, חס ושלום. כשאתה כותב זכויות, תשב. נותן לו כיסא רם וניסה, מושיב אותו. לחבר, כולם נבהלים. אז נבהלו אלופי אדום, אלה מואב יוחזה מורעד, על כן ישב. שואל אור החיים, מאחר ויש לו רשות לשבת, למה נענש? למה מסכן יקבל שתין פורסין דנורה? מה עשה? היה לו רשות. אלא מפה הוא מביא ראיה שלמעלה לשוכני שמיים דנים במידת הדין. אפילו שהוא היה כמעט אנוס. כי השם לא לשבת, אבל כיוון שראיתי אלישע, היה לו לחשוב, אולי אלישע יטעה, היה צריך לעמוד. אם אין בני אדם, מלאכים הם לא טועים, הם גם אין להם בחירה. אבל יש פה בני אדם בעלי בחירה, והוא יושב, אולי הם לא יודעים שיש לו רשות, כמו שקרה לאלישע. אבל זה אונס, מהו השם? לא, למעלה דנים גם השוגג כמזיד, מידת הדין. זה מה שכתוב בראשית, ברא אלוקים. אבל בארץ, ביום עשות השם אלוקים ארץ. שם ברא אלוקים את השמיים. ככה הוא מפרש על השם. נכון, יש מחלוקת, זה לא גמר, זה תוספות. יש מחלוקת אם הם יודעים זה, אבל רוב הראשונים, אני הבאתי הוכחות שבאמת הם לא יודעים, אבל הוא לא אמרנו שהוא צריך לדעת, הוא צריך לחשוב. מחשבות יש להם, חוכמה יש בהם, בפרט השרים העליונים, והיה לו לחשוב שמה יטעו, לא שיודעים מחשבות. אם יודעים אז זה כבר מזיד, הוא לא יודע שהוא טועה, רק הוא יחשוב אולי יטעה. על כל פנים, על פי דברי קודשו של אור החיים, פירשתי מה שאנחנו אומרים, לעולם השם. ולכן זה אמרתי ככה, לעולם שלנו השם הוויה. דברך שזה מידת הדין, דיבור, ניצב בשם, זה נשאר, מידת הדין נשארה בשמיים, ניצב בשמיים. שם עדיין דנים על פי הדיבור, על פי דיבור, תדבר, זה לשון קשה. אבל בזה פירשתי עוד עניין עמוק, יש שאלה גדולה. כתוב בפסוק, וסביביו נסערה מאוד, מכאן שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. עד כחוט השערה. אני שואל את השאלה, מפני שהם חסידיו כך מגיע להם, לדקדק איתם, לעמוד עליהם על חוט השערה? אדרבה, חסידיו, תעשי איתם חסד. הם עושים למעלה ממידת הדין, לפני משורת הדין, תעשי גם אתה לפני משורת הדין. למה דקדק איתם כחוט השערה? זה לא מובן. מה זה סביביו נסערה מאוד? מה פירוש? אלא, תשימו לב טוב, היות וגילה לנו אור החיים בקודשו, שלמעלה בשמיים עדיין דנים על פי מידת הדין, אז תחשבו טוב, מה זה שמיים? זה במקומות הגבוהים. אז ככל שאדם עולה במדרגות, הוא מתקרב לשמיים, וראשו מגיע השמיים. ההניקה שלו, ההשפעה שלו, היא ממקומות גבוהים, לא כשאר בני אדם, אלא בדרגות. היות והוא יונק מקומות כאלה גבוהים, הדין שלו הוא כמו אותם שוכני שמיים. הוא לא רחוק מהם. אולי לא ממש, אבל זה קרוב. שזה מדגדק, מה הפשעת? עדיין צריך הבנה. הבאתי משל, משל למה הדבר דומה. אמרתי משל כדי לסבר האוזן שלנו. היה מלך שרצה לבנות לעצמו ארמון, והביא את האדריכלים והמהנדסים הכי טובים בעולם, שהם יעשו לו תוכנית לארמון. אחר כך רצה פועלים, אמר, אני רוצה בעצמי ללכת לראות. אמרו לו, בכפר, על ידינו, בונים שם איזה מקום גדול שלהם, תוכל לראות. הוא הלך שם לראות, תודה רבה. הוא רואה שם הפועלים איך הם בונים, והוא שאל, התעניין, מה בונים, מה מקדימים, מה מאחרים, כדי להתלמד סוד הבנייה. ועל פי זה יוכל לתת, לבחור לו מה הוא רוצה. היה יושב שם ורואה, ובא עוד פעם ועוד פעם, הוא ראה כמה פועלים, אבל היה אחד מיוחד, בזריזות, בנאמנות, ביעילות, גם אומן גדול. הוא מאוד מצא חן בעיני המלך. הוא לא ידעו, הם לא ידעו שזה המלך, לא ניסו לו. חשבו איזה מנהל עבודה או איזה מהנדס הכי הרבה. והוא עובד ורץ, מזרז את חברה, לא, אל תשים כך, תעשה כך, ועושה, מסדר, ידו בכל, בצורה יעילה. כשהגיע הזמן שרצה לבנות, אמר להם, הפועל ההוא, תביאו אותו בבקשה. אני יודע שקשה למצוא אנשים כאלה. הביאו אותו, הוא שמח, וכל אנשי הכפר עשו לו מסיבה. אמרו, עלה ונתעלה, הוא נבחר לבנות ארמון המלך, אז עשו לו לכבודו כמו מסיבת סיום, סיום מסכת, עשו לו מסיבה שהוא עלה. גם הוא שמח מאוד, לקח איתו את בגדיו, בגדים של בני הכפר, ובא, נתנו לו, ישמע על יד הארמון, ישמע איזה פנימיה של העובדים שישבים שם. לא. והיא ממחורת, בא לעבוד, הוא בא עם הבגדים שהוא רגיל בכפר. והתחיל מיד, אמר, מה צריך לעשות? התחיל לרוץ. עכשיו עוד לא התחילו בבנייה, בתוך הארמון, כל מיני של המלך הקיים. קרא לו המפקד של העובדים, אמר לו, אדוני, אתה באת פה לבית המלך, אתה בא עם בגדים כאלה, אתה לא מתבייש. אמר לו, למה? מה, אני עובד, אני לא באתי פה להתפנק. אני באתי לעבוד. אמר לו, אפילו באת לעבוד, בית המלך לא ככה לובש. בית המלך צריך לבוש מדים מיוחדים עם הסמל של המלוכה, לשמור על נקיות, ואם מתלכלך משהו צריך מיד להחליף. הם יובדו ואתה תקבג את החליפים ויחלופו. צריך להחליף, לא להישאת, זה התחיל למד אותו. נתנו לו בגדים, למחורת בא עם הבגדים, אבל היה קשה לו מאוד. הוא רגיל עם בגדי עבודה שלו, קופץ ונקפץ בזריזות. עכשיו צריך מסכן ללכת עמות מדודות, עקב בצד הגודל, אי אפשר, זה בגדים כאלה, לא בשביל ה... אבל היה, אמרו לו, מוכרח. תחיל להיכנס לעבודה, אז הוא ראה איזה עובד, רצה שימסור לו פטיש או מסור, והוא צועק לו, פלוני, פלוני, ככה בקולי קולות. זה לא ענה לו, התחיל לקלל אותו. זרק לו כמה קללות עסיסיות כיד המלך. בא המפקד רץ, תרד, תרד מהר מהסולה. בוא, לקח אותו לחדר, שטף אותו בנזיפות ובצעקות. אין לך בושת פנים, ביישת אותנו, ביישת את המלך. בארמון המלך ככה אתה צועק ועוד מקלל כאלה קללות. אמר לו, תראה, הפעם אני רושם לך את כל זה, אבל אני עוד לא מעניש לך. אם יקרה עוד פעם, אתה נכנס לבצוע. אמר לו, אדוני, מה אתה אומר? אני הבאתם אותי, אמרתם לי שעליתי מעלה, ואני עובד בבית המלך, שם הייתי צועק ומקלל בכל פה ובכל לשון. ואין מי יאמר לי מה תעשה, ואני אומר, תבעל, הייתי עושה מה שלי ביחה וקופץ וזוחק ולובש. פה אתם רוצים לעשות אותי בכלוב, ללבוש כך ולדבר כך, ואני אומר, עוד אחד שעושה, ואני קורא לו, אני רוצה לעבוד, שהעבודה תלך, והוא הולך לי כמו איזה, ואני אשתוק, ואני אקרא, אתה רוצה, זה נקרא חיים, זה המעלה שעשיתם לי. כמובן, שלפי הבנתו הכפרית והרגילים, עדיין הוא לא מבין את זה. אבל כשאדם עולה, ואפרט אם הוא נהיה בבית המלך, חל וחומר אם יהיה שר, או אחד מהנסיכים של המלך, צריך הדברים האלה, המשרות, הרמות, הכיבודים הגדולים, יש להם גם חיובים גדולים. צריך ללבוש בהתאם, צריך לדבר בהתאם, צריך להיות מאופק, צריך לדעת, לא כל מה שעולה ברוחו יוציא, זה מחייב. החיובים האלה הם לא חיסרון, להפך, בגלל מעלתו, הוא נהיה דוגמה לרבים, צריך להיות זהיר. צריך להיות זהיר. זה מה שאומר. וסביביו, היות והם, בדרגות גבוהות, הם קרובים לשמיים, הם כבר לא אנשים רגילים. הם צריכים זהירות הבית. ושם, אם אחד מאלה עושה טעות קטנה, ההשפעה שלה היא ענקית, כי הוא עומד במקומות גבוהים כאלה, כששם עושים טעות, כששם עושים חטא, אפילו קל, הוא משפיע השפעות רעות. שם צריך זהירות כפולה ומכופלת על אחת כמה וכמה, כדי שלא יבוא להרוס. אז על כן נסערה מאוד, על כן מדגדג איתם, זה לא עונש לחסידים. זה מציאות, הם נמצאים במקום כזה, שם זה הנהגה. נכנס לקרתא עביד נימוסה, זה הנימוס, וזה הטבע של אותו מקום גבוה. זה הדרך, אין דרך אחרת. על כן, אבל על כל פנים, אנחנו רואים את היסוד שמרן המסידת ישרים מלמד אותנו כאן, שהשם גם בחסד, אפילו בחסד של תשובה, הוא לא סותר את הדין לגמרי. הוא משאיר את הדין, רק החסד הוא בנוי, יש לו הסבר ויש לו, אבל יש בו חסד, אבל לא יעשה השם חסד שהוא עוקר את הדין, סותר אותו, חס ושלום. הדין נשאר דין, הדין דין אמת. השם רק יכול, רק הוא עושה כפיית הדין, או מיתוק הדין על ידי מצוות ומעשים טובים. אבל עקירת הדין השם לא עושה. נמצא שאין לאדם הרוצה לפקוח עיניו פיתוי שיוכל להתפתות בו לבלתי יזהר במעשה בתכלית הזהירות ודקדק בה מתכלית הדקדוק. אומר מי שרוצה לפקוח עיניו ולא ללכת כעיוור באפלה, לא ללכת ולסגור לעצום את עיניו ולהגיד אני לא מבין, אני לא יודע, אלא הוא רוצה לפקוח עיניו, הוא רוצה לראות, הוא רוצה לראות דרכי השם יתברך, השתבח שמו, אז הוא לא יוכל לעשות את זה אם לא ייזהר בתכלית הזהירות, ואם לא ידקדק במעשה בתכלית הדקדוק. אם הוא חושב להיות ככה על הדרך, אני אשתדל, אני אהיה בסדר, ולהיות אין ולאו ורפיון מרפיון, ברור שהוא לא יוכל להחזיק מעמד. הוא ייקשל ויקשל, ועבירה גוררת עבירה, הוא ילך וידרדר. הזהירות היא לא מעלה, הזהירות היא חוק קבוע שאדם צריך להשתמש בו. כשלא משתמש בזהירות, אז ודאי יבוא לדעה ברעה. יש זהירות אפילו בטבע. למשל, אדם צריך להיות זהיר בכביש, צריך להיות זהיר בעבודה, בכל דבר שעושה. אם לא נזהר, עלול לבוא לידי סכנה. יש מקומות שזה לא רק עלול. אם אדם נוהג ולא נזהר, ודאי יבוא לידי סכנה. לא שמה, כי זה מקום יותר, אז הסכנות שם יותר גבוהות. בעבודת השם, אם אדם לא נזהר, בוודאי יבוא לכישלונות, בוודאי יבוא לידי נפילות קשות, רחמנא ליצלן. הזהירות פה היא לא מעלה, היא הכרחית. זה הכרחי. זה כמו שאדם יעצום עיניו וילך בכביש. יגיד, אני לא חייב להיזהר. השם ישמור ויציל מה הוא יהיה. צריך, חייבים הזהירות, חייבים גם הדקדוק, לדקדק בכל דבר במעשיו, כדי לא לתת לדברים ללכת בדרך של בהזדמן. אם יצא יהיה טוב, אם לא, זה לא נורא, זה ודאי כישלון. לא זו היא עבודת השם. אין כל אלה השקפות שישקיף עליהן האדם, ויקנה בה מידת הזהירות עם בעל נפשו. כל אלה, כל הדוגמאות, כל הראיות שהבאנו, הם השקפות שישקיף עליהם האדם. כשירבה להשקיף על המאמרים ועל הזהירויות, וירגיל עצמו בכך, אז הוא קונה אותם, אם הוא בעל נפש. אם הוא לא בעל נפש, אז הוא מזלזל, וזלזול גורר זלזול, עד שהוא הולך מחיסרון לחיסרון, ובא לידי מפח נפש, רחמן אצלן, עד שיפסיד את כל ההווי שלו, את כל מה שהיה לו, הוא מפסיד אותו גם אם היה בו מידה טובה, הכל הולך ונעלם ממנו. כדי שלא נעמוד על הפרק, נוסיף קצת, עכשיו הוא בא להסביר לנו, אחרי שהסביר מעלת הזהירות, ומהי הזהירות, כאן הוא יבהר לנו על השלום, מה הם מפסידי הזהירות והרחקה מהם. יש דברים שיש בכוחם להפסיד את הזהירות. הם מפסידים, כלכלים, מאבדים את הזהירות. צריך לדעת אותם ואיך להתרחק מהם. הנה מפסידי המידה הזאת ומרחיקיה הם שלושה. בכללות הם נקראים שלושה. וכל אחד מהם שלושה אבות. אבות מכלל דייקת תולדות. ויש תולדותיהם כיוצא בהם ויש לב כיוצא בהם. אבל הצד השווה שכולם מרחיקים את הזהירות. האחד הוא הטיפול והתרדה העולמית. השני, השיחוק והלצון. השלישי, החברה הרעה, ונדבר בהם אחד לאחד. יש שלושה אבות נזיקין. איזה נזיקין? זה אבי אבות הנזיקין. אנחנו, אם היו שואלים אותנו, היינו מקדימים, אולי הפוך. הרב מקדים את התרדות והטיפול והתרדה העולמית. זה נראה פשוט. זה לא כמו הלצון, ליצנות, רחמנא ליצלן. זה לא כמו חברה רעה. הוא אומר הרב, הראשון במעלה לרע, זה הטיפול והתרדה העולמית. היצרה, הוא עובד איתנו, אנחנו חושבים שהוא עיקר עבודתו, זה להטעות אותנו, להכניס בנו, נאמר, פילוסופיות מוטעות, להכניס לנו איזה אידיאולוגיות לא נכונות. זה הוא עושה ככה באגב, זה לא העיקר. העיקר מה שהוא עושה, עושה לעצמו עבודה קלה אבל חזקה מאוד. הוא מסיח את הדעת של האדם, מן האמת, מן התורה. במה מסיח את דעתו? מעסיק אותו בדברים אחרים. מטריד אותו. הייתי דטרית למפלט, לבלה. תרוד בכל השטויות האלה, לא בולע את דבר תורה ואת המוסרים. הוא מעסיק אותו, אין לו זמן. הרי הרב מסילת ישרים מעמיד את כל המוסר על החשבון, כמו שאמרו על כן יאמרו המושלים, בוא חשבון, בשביל להיות מושלים צריך חשבון, חשבון נפש. בשביל חשבון נפש צריך זמן, בשביל חשבון נפש צריך פנאי. הוא מכניס אותו לכזה לסיר לחץ, כאן יש לי וכאן יש לי וכאן, מבלבל אותו אפילו לפעמים אפילו במצוות, אבל העיקר שלא ישאיר לו זמן לחשבון נפש. לפעמים נותן לו מצוות לעשות, כשהוא רואה שהוא כבר חזק אותו, תעשה מצוות, תעשה חסד, תעשה זה, אבל אל תעשה חשבון נפש, כי החשבון נפש הוא התרופה החזקה ביותר. ואת זה היצר לא רוצה. כי הוא יודע שאם אדם יעשה חשבון נפש, היצר כבר פושט את הרגל. אין לו מה לעשות עם האדם הזה. לא יכול עליו. אז מה עושה לו? הוא מונע אותו. הוא ישווה את זה לפרעה. תכבד העבודה על העם, ועל ישעו בדברי שק. אומר פרעה, אם אתם באים ואומרים, נלכה, נזבחה על השם אלוקנו, רוצים להתחיל לחשוב על עבודת השם, נרפים אתם, סימן שהעבודה לא מספיק חזקה. גם תבן אל תיתנו להם, תכבד העבודה על העם, שלא להם זמן. בדיוק, בדיוק כך עובד איתנו היצרה. מכביד עולו, מטריד אותנו, מעסיק אותנו. זה הדבר הקשה, ואנשים עכשיו יש פה קושי, תוך קושי. הקושי שכשאדם נתרד, הוא כבר לא חושב, אם לא חושב אז. אז הוא עובד בלי ראש. עובד בלי ראש, הראש שלו, הוא עובד מה שבא, הוא כבר לא חושב. זה גרוע מאוד. אמרתי לכם מה שאמר אותו חכם, על התפילה של הנעילה, אתה הבדלת אנוש מראש, האנוש לבד והראש לבד. הראש כבר לא עובד, והגוף הולך ככה, כמו עיוור באפלה. אז האדם כזה הוא מסכן, הוא ייפול ויפול, השם מרחם מה שיקרה לו. אבל יש פה עוד מכה, שזה לא עבירה. מלוכי מארתך עשת עבירה? אתה עסוק, מה לעשות? צריך להביא פרנסה, צריך לשלם לעירייה, צריך לסדר את זה, השכנים באים, הילדים רוצים זה, מה לעשות? תתפלל לשם שלא תיעשו. ותדעו שרוב העסק הוא דברים בטלים, הוא דמיון, הוא שב, הוא הבל. רוב רובו של העסק הזה. אמרו פעם הרבי יצחק חריף, יכולים לרבי יצחק, יצא לחריף, היה חריף מאוד, חכם גדול. לא היה לו פרנסה. לא לחכמים לחם. על פי רוב החריפים והחכמים הם לא עשירים. הוא היה עני ממש. אשתו מסכנה ישות דואגת. והוא לומד. אז אמרה לו, תשמע, יחבי, לפחות תדאג איתי קצת. אני דואגת לבד ואתה. אמר לה, את חושבת שבחינם קוראים לי יצא לחריף? אמר לו, מה? אמר מה שאת דואגת, 24 שעות אני דואג רבע שעה וגומר ושב ללמוד. רוב העסק, רוב הדאגות הם הבל וריק, אם אדם מתחכם ואיתו יעזוב. זה בדוק ומנוסה. כשאדם יושב ודואג, מה יהיה לי, מה יעשו לי, ואוי ואבוי, וזה. הוא רואה שהולך ודואך, דואג ודואך, הולך ודואך. שהוא מתנער, התנערי, מעפקו, כאילו הקדוש ברוך הוא גדול, אין נשמע, השטויות האלה, בואו נאכל ונשמח ונלמד. מתחיל ללכת ללמוד, הולך לשיעורים, הולך לעשות מצוות, הוא אומר, אני אעזור לאחרים. אז יראה כמה זמן יש לו, כמה כוחות יש לו. לא להיכנע. לטרדות, כי הוא מראה לנו, כאילו אין ברירה, זהו, זה המציאות. אתה נמצא בתוכם, אתה כבול מכל, כמו אדם שנכנס בתוך איזה מבוכה, ואין, מאיפה שפונה רק מכות. ככה הזמן הוא עושה. אבל זה הכל דמיון, הכל הבל. רק אדם מתנער, התנערי, מעפר קומי, שבגדת יפארתך עמי, אז הוא רואה איזה כוחות, ואיזה... איזה עוצמות יש לו, אז הוא רואה שהוא יכול לעמוד, אז הוא רואה שהוא יכול לעבוד את השם, יכול לעזור לאחרים, יכול לחשוב. הרופאים החכמים שביניהם אומרים, כשרואים אדם מלא כל יום, היום הראש, מחר הרגל, אז הוא אומר לו, אם הוא רופא חכם וזקן, אומר לו, בוא תשמע, אתה רוצה שלהפסיק את הכל? אומר לו, כן. מה, יש לך איזה כדור או איזה זריקה? אמר, לא, לא. תפסיק לחשוב על עצמך. תתחיל לחשוב על אחרים, תתחיל לחשוב, אתה תראה שהכל בסדר. כי הוא יושב וחושב, אוי לא מידו, אוי לא מרגלו, אוי לא מאצבע הזה, אוי לא מהאוזן הזאת, אוי לא, יומם ולילה לא ישבותו. הוא הולך ודועך המסכן הזה. אבל כשהוא מפסיק לחשוב, גם אם הצרה היא צרה, תפסיק, תעורר, תעודד. תגיד, ברוך השם במה שיש, ואז הוא יראה שהכל מסתדר, הכל מתוקן, הכל חוזר להיות כמו שצריך. לפני שנעשה את הסיום, הסיום נשאיר בסוף, כדי שיהיה קדיש. אנחנו עושים קדיש, אבל היום יהיה קדיש מיוחד במינו.